אפשר לא לקרוא את ספר שמואל. אבל אפשר לקרוא את ספר שמואל ולחשוב שאין חטא לגויים, זה פשוט אי אפשר. וכשקוראים חז"ל, אז לכאורה הכל הפוך. רב שמואל בר נחמני, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, שנאמר ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו, אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו. הקושייה לא בדיוק קושייה, כי כשכתוב ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו, זה כתוב בזמן שהמליך אותו, שמשך אותו שמואל. זה כתוב בשמואל א' י"ח. זה אחרי המשיכה ואחרי הניצחון בעמק האלה. עכשיו נאמר, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו. אחר כך קרו עוד כמה דברים. מה היה קשה לנו בשמואל א' י"ח? אלא מה אני מקיים, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניי? גם על שמואל בר נחמני ידע שכתוב משהו בשמואל ב'. את אוריה החיתי הכית בחרב את אשתו לקחת לך לאישה ואותו הרמת בחרב בני עמון. זה המשך הפסוק בשמואל ב' י"ב. שביקש לעשות ולא עשה. אפשר לפרש לך. כשקוראים את הפרק שם בשמואל ב' אפשר לפרש משהו על שמואל ב'. אני הייתי ילד בן 10 ולא ידעתי מי זה שמואל ב'. הוא היה שמואל ב', וכל השנה לא למדתי נביא בבית הספר, כי לא הבנתי מי היה שמואל ב'. ומה הם רוצים ממנו? תחשבו שהם כותבים ספר על שמואל, שהמון אנשים לא יודעים מי זה שמואל ב' ולא מבינים כלום. לקח הרבה שנים עברו עד שגיליתי מה שחז"ל אומרים בחצי שורה בגמרא בבבא בתרא, שמואל ב' קוראים נתן הנביא. שההמשך של ספר שמואל זה נתן, ובסוף יש גד. יש שלושה נביאים בספר שמואל, שמואל, נתן וגד. שמואל זה רק קיצור. זה ספר שמואל, נתן וגד. אז שמואל ב' זה נתן וגד. כן, וזה לא אמרו לי, אף אחד לא הסביר לי את זה כשהייתי בן 10. זה בשביל המורים, שיש פה כמה וכמה מורים שאני יודע שהם מורים, שכדאי להסביר לתלמידים מי היה שמואל ב', אחרת אי אפשר להבין. אז בשמואל ב', זאת אומרת, אצל נתן הנביא, אכן כתוב שיש חטא, ואיך אפשר לפרש מה שבשמואל בר נחמני מפרש. לכאורה זה מה שיודעים, אני חושב שאם נעשה משאל בישיבות, כל הסוגים, ניקח מקצה ועד קצה, יגידו שלפי פשוטו של מקרא יש חטא לדוד, אבל חז"ל אמרו אחרי. והסיבה לכך היא שסוגיות כאלה בגמרא לא רגילים ללמוד בצורה של לימוד בעיון. אתם יודעים מה זה? עיון, עיון גמרא לומדים כשיש מחלוקות ראשונים, שיש סוגיות בהלכה, אבל כשיש סוגיות כאלה, באגדתא, בפסוקים, לומדים מהר, חושבים שלא, או שאי אפשר להבין או שאין מה להבין, לא יודע. ואני רוצה להראות לכם, קודם כל בהתחלה, שלב ראשון, אני לא יודע אם הדפים שצילמתי יספיקו, אז יש פה יותר אנשים ממה שחשבתי, אז אולי תיקחו אחד לשניים, זה רק עמוד אחד, אני רוצה להראות לכם שיש מחלוקת גדולה בחז"ל על הדבר הזה. אני גם רוצה להראות לכם דרך הלימוד הזה על מה הייתה המחלוקת הגדולה בעולם של חז"ל על חטא לדוד. כמו שאתם רואים, הדף הזה הוא כבר מלפני 4 שנים. ובכן, אמר רב יהודה אמר רע, בצד שמאל של הדף למעלה שיטת רב. רב זה קיצור כמובן של רבי אבא, זה ידוע. אמר רב יהודה אמר רב. רב יהודה היה תלמיד מובהק של רב, ורב היה גדול אמוראי בבל. הוא היה תלמיד של רבי, הוא ירד לבבל, ואולי יש קשר לעניין הזה, כי רבי מבית דוד, וזה אולי יש איזשהו קשר, אולי. אמר רבי יהודה אמר רב, לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון. שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי ניסיון ונכשל. אחרי המשפט הזה התווכחו איתי, התווכחו איתי, התווכחו איתי, אחרי המשפט הזה הספיקו להתווכח איתי. כל מי שהראיתי לו את הגמרא הזאת בסנהדרין, הרים ידיים. יש בדברי חז"ל מחלוקת בין רב שמואל בר נחמני לבין רב. רב שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, תרחב, ורב יהודה אמר רב מצד שני. כמו שיש מחלוקות בין רב שמואל ורב רבי ורבה וכן הלאה וכן הלאה. כמו שיש מחלוקות תנאים, יש מחלוקות אמוראים, חז"ל חלוקים ביניהם בשאלה הזאת. ומי שאומר שכל חז"ל חושבים כמו רב שמואל בר נחמני, אינו אלא טועה. יש מחלוקת. שאלה הזאת הייתה בין מחלוקת. אתם יודעים מה שאומרים בישיבות, שהתשובה הבטוחה ביותר לכל שאלה בתורה זה יש מחלוקת. אם אתה אומר יש מחלוקת, אז 98% שאתה צודק. כי כמה דברים אין בהם מחלוקת? פרק 50 במחות? כמה דברים אין בהם מחלוקת? אז גם בדבר הזה יש מחלוקת. רב יהודה אמר רב, אי אפשר להסביר את רב בשום אופן כשיטת רבי שמואל בר נחמני, ואחר כך אנחנו נראה שהעסק בכל זאת קצת יותר מסובך. אמר רב יהודה אמר רב, לעולם אל יביא אדם לעצמו לידי ניסיון, שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי ניסיון ונכשל. אמר לפניו ריבונו של עולם, מפני מה אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ואין אומרים אלוהי דוד? אמר לפניו ריבונו של עולם, התשובה בהמשך הגמרא היא שאומר הקדוש ברוך הוא לדוד, את האבות ניסיתי ועמדו בניסיון, אז אמר לו דוד, חנני השם ונשאני, שזה מה שכתוב במזמור כ"ו בתהילים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לאבות אני לא ידעתי במה אני אנסה אותם, אני לך אני מודיע שאני אנסה אותך בדבר ערבה. ואחר כך קרה מה שקרה. אז דוד ביקש מחנני עשו אהבות לא ביקשו ניסיון ועמדו בניסיון. דוד ביקש ניסיון ולא עמד בניסיון, ולכן אין אומרים אלוהי דוד. אתם מכירים ברכה שאומרים אלוהי דוד? אתם מכירים רק מגן דוד וצמח דוד. אתם לא מכירים אלוהי דוד. אבל ראו זה פלא, בגניזה, בנוסחי התפילות של ארץ ישראל, מתקופת התלמוד והגרמים, יש אלוהי דוד ובונה ירושלים. בארץ ישראל אמרו אלוהי דוד ובונה ירושלים. זאת שיטת רבי שמואל בר נחמני. מוריי ורבותיי, הוויכוח לא היה ויכוח על פרשנות בספר שמואל, ולא ויכוח על אידיאולוגיה, ולא על פוליטיקה, ולא על מחשבת ישראל. הוויכוח היה על נוסח התפילה. אתם מכירים מחלוקות על נוסח התפילה? עוד איך אתם מכירים? על זה, נכון, מתפלגים בבתי כנסת, על זה, רועש העולם היהודי, על נוסחי תפילה. הוויכוח היה בכל בית כנסת. כן אומרים אלוהי דוד ובונה ירושלים, או אומרים רק בונה ירושלים. את צמח דוד עבדך מירת הצמיח, זה פיצוי. אבל ברוך אתה השם הצמיח כרד ישוע. וברוך אתה השם בונה ירושלים. זאת ההלכה בבבל. ככה נפסק, כשיטת רב. כי אין אומרים אלוהי דוד, כי דוד אפשר, אי אפשר. ואילו, מה אומר רב שמואל בר נחמני? האם דוד לכל דרכיו מסכים והשם עמו? יש אלוהי דוד. לא רק בהתחלה כשהוא נבחר, גם אחר כך. גם אחרי החטא, השם עמו, השם נשאר עמו, ולכן אומרים אלוהי דוד ובונה ירושלים. זה היה הוויכוח. זה מדהים לגלות את זה. שהוויכוח בכלל היה על מה אומרים שם. אם ניגש חזן ואומר אלוהי דוד ובונה ירושלים, יכולים לצעוק לו. אסור, לא אומרים, כן אומרים, אלה אומרים, אלה לא אומרים. ארץ ישראל היו אומרים אלוהי דוד בונה ירושלים, אבל אמרו רק בונה ירושלים. ועכשיו אני רוצה לראות אחד מכל אלה שתומכים בשיטת רבי שמואל בר נחמני שיגש לפני התיבה ויגיד אלוהי דוד בונה ירושלים. אני חושב שאין אף אחד. אין אף אחד שיעיז להגיד שמפני שהוא מפרש בספר שמואל כמו שמואל בר נחמני, הוא יגיד את זה בתפילה. ולא. למה? כי לא משנים תפילות, נכון? מה שקיבלנו מהמורים, לא משנים. אבל על זה היה ויכוח. וכשהכנתי את השיעור הזה לפני 4 שנים, גיליתי דבר מאוד מאוד מעניין. בכל התלמוד הירושלמי, רב לא מופיע, בשל אף פעם, כל המאמרים האלה של רב נמצאים רק בבבלי. בתלמוד הירושלמי יש רק דברי רב שמואל בר נחמני. זאת אומרת, אם מישהו חושב שכל חז"ל חושבים, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, זה נכון בתלמוד הירושלמי. אבל יש כמה מקומות בארץ ישראל היום, שחושבים בדיוק כמו חכמי ארץ ישראל בימי התלמוד. אבל תגידו אלוהי דוד ובונה ירושלים בתפילה? לא, פה נוסחת בבל גמרה, אין מה לעשות, זה כבר מאוחר מדי מכדי להחזיר גלגל אחורנית, נכון? אבל באופן תיאורטי, רוחני, חושבים, בטח שרב שמואל בר נחמני צודק. לעומת זאת, אחרים שלומדים ספר שמואל אומרים, זה לא יכול להיות, אי אפשר להדיק. ותכף תראו איך רב למד ספר שמואל, עוד איך. אז עד עכשיו אמרנו ככה, חז"ל יש בהם מחלוקת על שאלה זו, האם הייתה שכינה עם דוד גם אחרי החטא? האם אפשר לומר אלוהי דוד? וענף קמינה הייתה נוסח התפילה. ויותר ממה שחלקו על השאלה איך הולדים את שמואל, הם חלקו מה אומרים לפני העמוד. אלוהי דוד בונה ירושלים, או בונה ירושלים בלי אלוהי דוד. ועוד אמרנו שהמחלוקת הזאת היא מחלוקת בתפילה בין ארץ ישראל ובבל, היא מחלוקת בין התלמודים, מפני ששיטת רב לא מופיעה בתלמוד הירושלמי. אבל ברוב הישיבות הרי לומדים באבי, לא רק שמתפללים לפי נוסחת בבל, גם לומדים בתלמוד באבי. ואיך תלמידי חכמים חושבים שאפשר לפרש את הבבלי כשיטת רבי שמואל בר נחמני בלי לראות שזה מחלוקת, זה לא מסוגל אני להבין, אבל יש שאלות שישארו כנראה בלי פתרון. איך רבי שמואל בר נחמני מפרש את כל הסיפור? אנחנו עוד מעט נגיע. בואו נתחיל עם שיטת רב. הרבה הייתי נותן לא ידעתי. לא ידעתי לענות על השאלה הזאת. האם 18 ברכות על הסדר, יש דעות, חלק מחוקרי התפילה חושבים, ש18 ברכות על הסדר ביבנה כללו את ברכת הנהנים, רק שבוני ירושלים לפני מחדבית הייתה ברכה אחת, וככה יש לנו זכור דרך ישראלית. וזה אולי קשור לאלוהי דוד ובוני ירושלים. אבל אני לא יודע את זה בוודאות, אני רואה שידעתי את זה. אני יודע שבתלמוד הירושלמי ובנוסחאות ארץ ישראליות יש אלוהי דוד ובוני ירושלים.
אז
שיהיו את זה כבר. בבבל אחרת, האם ביבנה, מה תכנו ביבנה, אפשר להגיד רק כבר.
היה
שינוי, מישהו שינה. אדם שהיה שינוי. איך שינוי? והשינוי, רוב. יש כל כך הרבה דברים ששינו, שלא נתחיל עכשיו לדון בשאלה הזאת. השאלה היא מי משנה, מתי משנה, באיזה סמכות משנה, כן יתקבל, לא יתקבל.
יש.
כן.
יש מי שרוצה לפעול, ואני ישנה עם דוד יפעול, מי שלא רוצה, לא, לא צריך.
עוד פעם?
כתוב באיזה פוספטה, מי שרוצה לפלול דוד עם בני ירושלים.
כן, זה נכון.
אז היה...
זה היה כאילו אופטיונלי. אפשר להכניס את זה לברוכה אחת שלום. אבל האם אמרו שם אלוהי דוד ובני ירושלים, זהו שם. אני רק יודע מה היה בעיני התלמוד. כי זה מה שכתוב לפנינו. שיטת רב. אני רוצה באמת לחזור לגמרא במסכת שבת. הגמרא במסכת שבת מתחילה עם רבי שמואל בר נחמני, כבר הבאנו את זה, אני אחזור לזה עוד פעם, ואני עכשיו קורא את רב. שבת דף נונבר, והדף שלכם מקוצר, אני אקרא לאט, לא, זה לא נמצא בדף שלכם, אני אקרא לאט כדי שאפשר יהיה להבין. אמר רב, רבי דעתי מדוד, רבי יהודה הנשיא, שבא מבית דוד, מהפך ודריש בזכותי דוד. ביקורת חריפה. רבי בא מבית דוד, אז הוא דורש בזכותו של בית דוד. איך הוא דורש? מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע? רבי אומר, משונה רעה זו מכל רעות שבתורה, שכל רעות שבתורה כתיב לו, ויעת הרע. בתורה כאן זה דברי הנביאים, ויעת הרע בעיני השם. וכאן כתיב לעשות, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיני? שביקש לעשות ולא עשה. את אוריה החיתית איתה בחרב? איך, מה תגיד על זה? שהיה לך לדונות בסנהדרין ולא דנת. הוא היה מורד במלכות, רק היה צריך להביא אותו לבית משפט. ואת אשתו לקחת לך לאישה, מה אתה עושה עם זה? ליקוחים יש לך בה. והקידושים תפסו. ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב גט קריטות לאשתו. היה שם גט. אם היו עושים אצלנו גיטים כאלה, אז אולי אני לא מתכוון למקרים כאלה, אלא למקרים שאנשים נעלמים במלחמה, אולי לא היו עגונות. אבל זו סוגיה אחרת. שנאמר בתסרט חריצי חלב האלה תביא לשר האלף, במלחמת דוד בעמק האלה, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ארובתם תיקח. מה זה את ארובתם תיקח? כתוב בפסוק, ואת ארובתם תיקח, משמונה לבינזיים. מה זה ארובתם? ארובתם זה גיית שלהם. אתה יודע, תני רב יוסף, דברים המעורבים בינו לבינו. ואותו הרגת בחרב בני המון, מה תגיד על זה? מה, חרב בני המון היא, אתה נהנה שלב, אף אוריה החיתי היא, אתה נהנה שלב. מה הייתה? מה המורד במלכות עבר? איך הוא נהיה מורד במלכות? אמר לי, ואדוני יואב, עבדי אדוני על פני השדה חוניים. הוא אמר, אדוני יואב, כלומר, אתה לא ראוי להיות המלך שלי. הדברים האלה הם באמת מפתיעים מאוד. אם אנחנו קוראים היטב את מה שכתוב שם באוריה החיתי, הרי דוד הזמין את אוריה אליו ושתה איתו ושלח אותו הביתה, והמטרה הייתה ברורה לגמרי, שברגע שהוא ילך הביתה כבר אי אפשר יהיה לדעת ממי בא הילד. כלומר, דוד באמת לא רצה לפגוע באוריה, הוא רצה להחליק את העניין ושלא ידעו ממי הילד. ואוריה שוכב כל הלילה בחוץ ולא יורד הביתה. הוא לא הולך הביתה. למה הוא לא הולך הביתה? קורא לו דוד ושואל, למה לא הלכת הביתה? מה אומר אוריה? אהרון וישראל ויהודה חונים בסוכות. ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים. זאת אומרת, כל עם ישראל במלחמה. עם ישראל במלחמה. אהרון נמצא שם. יואב מפקד על המלחמה וכל החיילים בשדה. ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי. חייך וחי נפשך עם היסף בדבר הזה. אני חושב שהקריאה הנכונה של הפסוק הזה היא שהמילה אני מסתירה פה את המילה אתה. רק משום הצניעות ומשום העדינות הוא אומר אני. ואתה תבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב משתית. זה מה שהוא מתכוון לומר, הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר את זה כי אי אפשר לומר את זה. ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב משתית. חייך וחיי נפשך אם אני עושה את הדבר הזה. כלומר, אני יודע בדיוק למה אתה רוצה שאני אלך הביתה. אני לא אתן לך את הכבוד הזה. לא אתן לך להחליק את זה. זאת אומרת, יש פה באמת הצסה. אוריה החיתי שוכב בחוץ עם כל העבדים, עם כל אנשי הארמון, כל הלילה. זה מין הפגנה. זה הפגנה נגד דוד. אתה רוצה שאני אלך הביתה כדי לבשטש את מה שנעשה, ואני לא מוכן לזה. אי אפשר להכריח מישהו לקרוא ככה את זה. כי מה הוא אומר? הוא אומר משהו תמים, נכון? אני לא יכול ללכת הביתה ליהנות כשכל החיילים בשדה. אבל חזר בדקות הקריאה שלהם, יותר נכון רבי ורבי שמואל בר נחמן, קראו כאן משהו מאוד מאוד מעניין. הוא גם אמר ואדוני יואב, הוא אמר אהרון נלחם, עם ישראל נלחם, אדוני יואב מפקד, כל החיילים עשני הסדר ואני אלך הביתה מהנות. זה לא רמס לדוד? למה אתה יושב בירושלים ועושה דברים כאלה כשהארון וישראל ויהודה קומים בסוכות ואדוני יואב מפקד על המלחמה וכל החיילים שוכבים שם בצדה? קשה מאוד שלא לראות את הרמס הזה. היינו שאוריה חיתי בעצם מתחיל להרים דעת קהל נגד דוד. ומה שחזל אמרו פה, זאת אומרת רבי ורבי שמואל בר נחמני, יפה, קשור לפסוקים. הוא לא סתם אמירה מייצא, כן, שצריך להפוך את הפסוקים. הם רואים שיש פה מחאה גדולה של אוריה החיתי נגד דוד. עדיין יאמר כל אדם עם חוש של צדק, אבל הוא צודק. זה נכון שהוא יצר תפיסה נגד דוד, ורק בעדינות הוא אמר ואני אבוא את ביתי וכולי, והכוונתו לרמוז לאתה, נכון, אבל אולי הוא צודק. ומהצד השני מישהו יכול להגיד, מי אומר לך? אולי הוא לא יודע והוא רק אומר את זה בתמימות. אולי רק הניסוח של התנ"ך נותן לנו להבין שיש פה ביקורת מול דוד, ואולי זה לא אוריה החיתי התכוון. מה, היה משפט? אפשר להוכיח את זה? היית צריך לדון אותו בסנהדרין? בכלל דנו אותו? מישהו דן אותו? אותו הרגת בחרב בני עמון? מה אומר אם כן הקטע הזה? הוא אומר רבי, שאתה מה היה ביבנה, רבי יהודה הנשיא, אנשי בית דוד, הם שושלת בית דוד, והם אומרים שדוד נשאר השם עמו גם אחרי החטא. וכך אומר רבי יונתן ורבי שמואל בר נחמן. ורב עצמו מה אומר? רבי, דעתי מדוד, מהפך ודריש בזכות עדי דוד, זה לא פלא שהם מדברים ככה, כי הם תפעים שלו. מה אתה רב חושב על זה? אמר רב, אני ממשיך לקרוא את הגמרא בשבת המלאה, אין לכם. כי מעיינת בי בדוד, לא משכחת בי בר מדאוריה. מדאוריה. כשאתה תעיין בדוד את אל, אומר רב, לא תמצא בו חטא חוץ מאוריה. למה? כי יש פסוק במלאכים. הפסוק אומר במלאכים, שויעש דוד הישר בעיניי, ככל אשר בנביא עשה, רק בדבר אוריה החיתי. רק בדבר אוריה החיתי. זאת אומרת, יש פסוק שאומר, דוד לא חטא חוץ מאוריה. זאת דעתו של רב. הוא חולק על רבי, הוא לא מסכים. במעשה הזה הוא חטא. חוץ מזה, דוד הוא מופת למי שהלך בדרכי השם. האם זאת דעתו של רב? רק רגע, גופה אומרת הגמרא, רב אמר קיבל דוד לשון הרע. בכתיב ויאמר לו המלך איפה הוא, ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מחריב אל עמיהם בלא דבר. וכתיב וישלח המלך ויקחהו מבית מחריב בן עמיאל מלא דבר. בקיצור, ציווה ומפיבושת. הגמרא עכשיו מביאה את כל הפסוקים לעניין ציווה ומפיבושת. והנה רב אומר שדוד קיבל לשון הרע על מפיבושת, ואם כך אז הוא לא חטא רק בדוד, יש לו עוד. לא רק באוריה החיתי, אלא הוא חטא עוד. אביי קשישא רמי דרב הדרב, יש קושיה מרב על רב. מי אמר רב אחי ואמר דוד קיבל דוד לשון הרע? אומרת הגמרא קשיה. אין פתרון בגמרא לשאלה הזאת, האם רב חושב שהוא חטא רק באוריה, או רב חושב שהוא גם קיבל לשון הרע. מה הסיפור של כתיבה ומפיבושת? לא נקרא עכשיו את כולו, נכון? סיפור ארוך. בקיצור, כאשר דוד ברח מירושלים מפני אבשלום, ציווה היה עבד לבית שאול, ניצל את ההזדמנות, מפיבושת נחה בשתי רגליו, פיסח בשתי רגליו, ניצל ציווה את ההזדמנות, יצא לקראת דוד צמד חמורים והביא לו אוכל, ואמר לו מפיבושת מחכה שיחזירו לו את מלכות שאול, לכן הוא לא הלך איתך. הוא יושב בירושלים, הוא אומר עכשיו זה הזדמנות לחזור למלוכה. אמר דוד לטיבה, הנה לך כל אשר למפיבושת, את כל נכסי בית שאול הוא נותן לטיבה. הרי הייתה שבועה בינו לבין יונתן, ובתמורת השבועה הזאת הוא החזיק את מפיבושת באוכלי שולחנו, עכשיו הוא נותן את הכל לטיבה. כשדוד חזר מחזרה אחרי נפילת אבשלום, אחרי כישלון המרד, דוד חוזר בחזרה, עושים לו קבלת פנים גדולה במעבר הירדן, ואז בא מפיבושת והתייצב לפני דוד, הוא לא נראה כמו אבל, בגדיו לא קיבל, שפמו לא עשה, הוא נראה כמו אבל. על מה הוא אבל? תגידו, על מה הוא אבל? הוא אבל על זה שדוד הלך, או הוא אבל על זה שדוד חוזר? על מה הוא אבל? דוד רואה לקראתו את מפיבושת אבל. על מה אתה מתאבל מפיבושת? על זה שהלכתי או על זה שאני חוזר? שואל דוד את מפיבושת, למה לא הלכת עימי? אומר לו מפיבושת, אבדי רימני. אמרתי, אני אכבשה לי את החמור ואלך, פיסח עבדיך, וטיבה אמר, אני חובש את החמור, והלך בעצמו, כן הוא רימה אותי, הלך אליך וירגל בעבדיך. אמר עליי דברים שהם לא אמת, וירגל בעבדיך אל אדוני המלך, ואדוני המלך כמלאך האלוהים ועשה פה בעיניך. וכאן יש משהו מדהים ביותר שאומר דוד, למה תדבר עוד את דבריך? אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. יחלוקו? מה פתאום יחלוקו? אם ציווה צודק, הוא צריך לקבל את הכל. אם מפיבושת צודק, הוא צריך לקבל את הכל. מה זה יחלוקו? יחלוקו זה מין דבר מוזר מאוד. איזה מין דין זה? יחלוקו. זה בסדר? עכשיו אני עומד בכל הסוגיה הראשונה של בעל המציאה. יש צדק של יחלוקו? איזה מין פשרה זאת יחלוקו? או של זה צדק או של זה צדק? האם יש דין יחלוקו במקום שברור שהחלוקה היא לא יכולה להיות אמת? ברור שהיא לא צודקת? האם דין יחלוק הוא מוגבל למקום שזה יכול, שזה כן יכול להיות שזה חצי חצי? סוגיה מאוד מאוד מעניינת מתחילת בבא מציעא. אני מוצא בתנ"ך שני מקומות שבהם מלך אומר יחלוקו. דוד אומר יחלוקו בין ציווה לציוושת, ושלמה אומר אביו חרב על התינוק. אבל שתבינו, אי אפשר להגיד אביו חרב אם זה לא המשפט הנוהג של המלכים. רק אם מקובל שם לעשות פשרה יחלוקו, אפשר להגיד בואו נחלק את התינוק ואז נראה מה יקרה. אחת אומרת כן, גם לי גם לך לא יעזור, ואחת אומרת לא בשום אופן, ואז שלמה משתמש. אבל ברור שאם זה לא תינוק אלא משהו אחר, אז יחלוקו שם המקובל. זה מה שקורה שם. ומזה הוכחתי פעם ונתתי את השיעור הזה. אתה זוכר שבאמת יחלוקו הוא לא ממשפטי התורה. בפרשת משפטים אין יחלוקו, ולא הייתה שום בעיה להגיד יחלוקו. זה מדיני המלוכה, זה מדיני המלוכה, רק שאחרי שבטלה המלוכה אז חז"ל משתמשים גם בדיני מלכות, והם משתמשים בדיני מלכות. בשביל לעשות יחלוק הוא צריך להפקיע משני הצדדים את זכותם ואז יחלוק. רק מלך יכול להפקיע. זה בנוי על הפקעה. מלך יכול להפקיע רכוש במקומות מסוימים. בית המשפט כאילו מוציא מידי האוחזים בטלית, שם את הטלית ואז הוא מחלק אותה. כי אם אי אפשר להוציא, אז מה העתיד האמיתי בחזאי? מה ההכרעה בסופו של דבר? הוא מוציא מחזרה לדבר היה. לא עושים לחלוקו. סוגיה מאוד מעניינת. דוד אמר, אתה וציווה תחלקו את השדה. מה אמר לפיבושת על זה? לפיבושת מה אומר לו? גם את הכל ייקח. אחרי אשר שב אדוני המלך ושלום אל ביתו, אני לא רוצה חצי. אם אתה לא מאמין לי, שייקח הכל. נתת לו הכל, עשית משפט עוול, אתה בעצמך מרגיש שעשית משפט עוול, אתה בעצמך חצי חוזר בך, לא רוצה כלום. או שאתה מכיר בצדקתי, או שאני מוותר על הכל. זאת אומרת, מפיבושת רוצה צדק, לא פשרה. אין פשרה בינו לבין מפיבושת, לבין ציווה. ודוד עשה חלוקה. מה? אני, כן, זה המשך השיעור. שאולי יש, אולי בחצי נזק של שורתם, יש דין יחלוקו. אבל זו דעת סומכוס. אני לא אכנס לזה עכשיו, זו סוגיה מאוד מרתקת. יש דעה שחצי נזק זה השורש של רעיון יחלוקו. זאת אומרת שיש צד אמת להגיד שיש קצת אמת בטענות של כל אחד. אבל זו דעת סומכוס. חכמים אומרים, ממון לא מותג בספק, לא חולקים אותם, מוצאים אחד למה לרעיון. לפי דעתי זאת המחלוקת ביניכם. האם יש בפרשת משפטים בסיס ליחלוקו? רב ושמואל חלוקים, ושמואל אמר לא קיבל דוד לשון הרע, דברים הניכרים חזבי, ומביאים את כל הפסוקים. שמואל חולק על רב, הוא אומר לא נכון, הוא ראה אותו אבל. נו, מה אתם רוצים? על מה הוא מתאבל? על זה שדוד הלך או על זה שדוד חזב? אי אפשר לדעת, זה לא ברור. אז שמואל חושב, שמואל הדיין, חושב שהיה מותר לדוד לחלק את השדה. זה הפסק דין בסדר, מה במקום? מה חושב רב? מה חושב רב? זה כבר יש לכם בדף. בעמוד שלכם. אמר רב יהודה אמרה, בצד שמאל למטה, גוף הרב אמר קיבל דוד לשון הרע, שמואל אמר לא קיבל דוד לשון הרע. אמר רב יהודה אמרה, בשעה שאמר דוד למפיבושת, אתה מציבה תחלקו את השדה, יצתה בת קול ואמרה לו, רחבעם וירובעם יחלקו את המלוכה. אני אומר לכם שזה אחד הדברים, אחד הקטעים הקשים לקריאה ולעיכול בגמרא, קטע מזעזע. בשעה שאמר דוד, אתה וציבה תחלקו את השדה, יצתה מפקון ואמרה לו, רחבעם וירובעם יחלקו את המלוכה. זאת אומרת, לא רק אוריה החיתי, יש עוד. יש פרשת לשון הרע, וחלוקים יחלוקו שלו במקום, זה משפט עוול, זה לא משפט צדק, אי אפשר לומר אלוהי דוד. זוהי שיטת רב, רב מאוד תקיף, מאוד חריף. ההסתברות הדברים שהוא אומר היא מאוד קשה, ואי אפשר לחשוב שרב הולך בשיטת רב שמואל בר נחמני, ולהפך, הוא קורא את ספר שמואל קריאה ביקורתית נגד דוד עוד יותר ממה שרגילים כולם, כי הוא מוסיף את הקריאה בפרשת הציבה במפיבושת, והוא אומר, אסור היה לשתוק דין יחלוקו. ושמואל אומר, הפסק של יחלוקו היה בסדר, היה לו מקום, היה מקום לחשד, זה לא, אי אפשר להוכיח עד הסוף, כי ניתן לו לחלק. זאת אומרת, יש פה מחלוקת כפולה, לא רק רב מול רב שמואל בר נחמן, גם רב שמואל. אתם רואים שכמה הסוגיה הזאת מסובכת. אני, מותר לי להראות לכם בת קול? מותר לי להראות לכם בת קול? אני אעשה לכם מפגש עם בת קול, אגיד לו אחר כך שהרב ילדינו בא לעשות מיסטיקה. לא, בלי טיפה של מיסטיקה. יצתה בת קול ואמרה רחבעם וירובעם יחלקו את המלוכה, אני אראה לכם את בת הקול הזאת. כן? נראה לכם את בת הקול שעליה רב מדבר. רב ידע לקרוא תנ"ך ועולה חיבה. איזו קריאה הייתה לו. שמואל ב' פרק י"ט כתוב בפסוק למד, ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציבה תחלקו את השדה, ויאמר מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח. אחרי שבא אדוני המלך בשלום את ביתו. והגמרא כתוב, לא איתך יש לי, לא עליך יש לי תרומות, אלא על מי שהביאך בשלום. אחרי שבא אדוני המלך בשלום את ביתו, לא היה מגיע לך לחזור. והגמרא קוראת, ככה הגמרא לפי שיטת רב קוראת את זה. ואז כתוב בהמשך, וכל עם יהודה, ויבוא המלך הגלגלה, וכל עם יהודה העבירו את המלך וגם חצי עם ישראל. אני יודעתם שכבר בימי דוד היה פילוג כזה בין יהודה לישראל? הנה כתוב שיש איש יהודה ואיש ישראל. והנה כל איש ישראל באים אל המלך ויאמרו אל המלך, מדוע בנבוך אחינו איש יהודה ויעבירו את המלך ואת ביתו את הירדן? למה עשיתם את הטקס בלעדינו? את קבלת הפנים הגדולה לדוד שעבר את הירדן עשו אנשי יהודה וחלק מאנשי ישראל, ושאר אנשי ישראל הגיעו באיחור ולא חיכו להם. למה לא חיכיתם לנו? ויען כל איש יהודה על איש ישראל, כי קרוב המלך אליי. ולמה זה חרה לך על הדבר הזה? היכול אכלנו מן המלך אם ניסית ניסה לנו? מה, אנחנו מקבלים ג'ובים? אצל דוד. ויען איש ישראל את איש יהודה ויאמר, עשר ידות לי במלך. אנחנו עשרה שבטים ואתם אחד. יש לנו עשר ידות במלוכה, וגם בדוד אני ממך. אנחנו יותר תומכים בדוד מכם. מי מרד בדוד? אבשלום ואנשי יהודה, לא אנשי ישראל. מדוע הקילותני ולא היה דברי ראשון לי להשיב את מלכי? לא אנחנו רצינו ראשונים להחזיר אותו? לא חיכיתם לנו? ויקש דבר איש יהודה מדבר איש ישראל. מריבה מטופשת, עלובה, קטנה, עצובה, בכל מחלוקת אחים, עוד מחלוקת אחים אחת. למה זה קרה? איך זה קרה? לא חיכו מורמה, אפשר היה לחכות. ושם נקרא איש בלי יעל, ושמו שבע בן בכרי, איש ימיני, והתקע בשופר. ויאמר, אין לנו חלק בדוד, ולנחלה לנו בבן ישי, איש לאוהליו ישראל. המשפט הזה מופיע שתי פעמים בתנ"ך. ובתנ"ך שלך באמת כתב בצד את המקום השני. טוב, מישהו. את הפסוק השני. הפסוק הזה מופיע פעמיים בתנ"ך. פעם פה, ופעם ברחבן וירובן. זהו, בת קול יצאה משופרו של שלו בן בכרי. רב קורא מילה מילה. ושם נקרא איש בליעל ושמו שלו בן בכרי, איש ימיני ויתקע בשופר ויאמר, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי, איש לא עליו ישראל. במלכים א' י"ב, כמעט בדיוק אותו ניסוח. וירא כל ישראל כי לא שמע המלך עליהם, וישיבו העם את המלך דבר לאמור, מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, לא עליך ישראל, אתה ראה ביתך דוד. זהו. עכשיו, משבע בן בכרי לא יצא שום דבר. גורניש מגורניש. כלום. הוא אפס. אף אחד לא הלך אחריו. כולם פחדו נורא שכאן קורה עוד פעם אבשלום. אישה חכמה זרקה את הראש שלו מיבל בית מחר. כלום, מרד בדוד לא יצא מזה שום דבר. מה נשאר מכל שבע בן בכרי? רק בת קול. השופר שלו. פעם ראשונה נשמע שמה אין לנו חלק בדוד. מה, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו לבן ישי לא הולך לישראל. והאיש לא עליו ישראל. זה נשמע פעם ראשונה בעולם. פעם שנייה זה נשמע כשרחבן וירובן חיכו את המלכה. כל מה שנשאר משבע בן בכרי זה רק בת קול הזאת של שופרו, של שבע בן בכרי. הראיתי לכם מה זה בת קול. רב קורא תנ"ך מדויק מאוד. בשעה שאמר דוד אתה וציווה תחלקו את השדה, אותה העצמנות שלא רוצה לשמוע יותר, למה תדבר עוד את דבריך, אותה העצבנות הביאה לזה שעשו את הטקס בלי לחכות לכולם, ואז יצא שבע בן בכרי עם השופר שלו, ונשמעה בת קול בעולם, אין לנו חלק בדוד. ומשבע בן בכרי לא נשאר כלום, רק מה נשאר? בת קול הזאת נשמעה בעולם, וכשרחבן וירובן יחלקו את המלוכה, השתמשו בשפה הזאת. זאת אומרת, נכון, רב צודק. בשעה שאמר דוד, אתה וציווה תחלקו את השדה, יצתה בת קול ואמרה לו, רחבן וירובן יחלקו את המלוכה. אמר רב יהודה, אמר רב, אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בית דוד, ולא עבדו ישראל עבודה זרה, ולא גלינו מאותנו. וואו. קשה, זה הדבר הכי זה, קשה כל כך. זאת אומרת, שיטת רב היא מאוד חריפה, מאוד חריפה. וזה חלק מפולמוס, למה לא אומרים אלוהים דוד בתפילה? אחרי הדברים האלה כבר קשה מאוד ליישב את שיטת רב שמואל בר נחמני, אבל הנה הפתעה נוספת. הנה עוד הפתעה. בהדף שלפניכם, בצד ימין למטה, אמר רבי שמעון, רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב נאום דוד בן ישי, נאום הגבר הוא קם על, השיח אלו יעקב נזמירת ישראל, נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה. מה זה נאום הגבר הוא קם על? על זה עליון ביתר. הוא קם על שהקים עולה של תשובה. רבי שמואל בר נחמני, אמרת שהוא לא חטא, על מה הוא צריך לחזור בתשובה? איך אפשר להסביר את זה? גם רבי שמואל בר נחמני יודע לקרוא תנ"ך. הוא לא יודע פחות מרבי לקרוא תנ"ך. ואם הוא אומר דוד הקים עולה של תשובה, מה זאת אומרת? מה רוב בני אדם חושבים? שעל חטא קל אפשר לחזור בתשובה, על חטא כבד אי אפשר. מי שחטא בדברים קטנים ככה זה טוב, אפילו על, על בן אדם למקום, אפילו חילול שבת אפשר להתחרט, אפשר להתכפר, יום הכיפורים לכפר, אבל מי שבא לשת איש והוליד ילד מזה, אז הילד הוא מת, נו אז מה, אבל עבירה בשת איש, את יודעת, זה אפשר לתקן? רוב האנשים חושבים שהעבירה כזאת לא חטא כזה, אי אפשר לתקן. אומר רב שמואל בר נחמני, דוד הקים עולה של תשובה, זאת אומרת, הוא לימד לכולם שגם חטא כזה אפשר לתקן. עכשיו אין תירוץ לאף אחד. אין תירוץ למישהו לא לחזור בתשובה, הוא לא יכול להגיד, החטא שאני חטאתי אי אפשר לתקן. אי אפשר. אין. דוד מוכיח לכולם שיש תשובה גם על חטאים החמורים ביותר. זה נקרא דוד הקים עולה של תשובה. אז מה חושב רב שמואל בר נחמני? אפשר להגיד אליי דוד, כי שכינה עמו, כי השם עמו, למה? כי יש תיקון לחטא דוד. זה פתאום בגמרא במועד קטן. זאת אומרת, גם את רב שמואל בר נחמני לא מפרשים נכון. הוא לא מתעלם ממה שכתוב, הוא אומר שזה ניתן לתיקון. מה אמר רב? מדהים, מה אמר רב? מצד אחד הוא אמר שאלמלא קיבל דוד לשון הרע לא גלינו מארצנו, זאת אומרת זה לא, זה לא ניתן לתיקון. אתה וציבת החלקו את השדה לא ניתן לתיקון. יצתה בת כל ואמר חבר מי הרוב ואני חלקו את המלוכה. איזה תיקון יש? מצד שני תראו את האמצע בתורים האלה, מה רב יהודה אמר רב? שישה חודשים נצטרה דוד, נצטלקה ממנו שכינה ונשאו ממנו סנדרין, לצד שמאל באמצע אמר לפניו ריבונו של עולם מחול לי על אותו אבון, מחול לך. עשה עמי עוד לטובה וירו סוני ואיבושו כי אתה שמזרתני ונחמתני, אמר לי בחייך אינני מודיע, אבל אני מודיע בחיי שלמה בנך. מה הוא מתכוון רב? שכששלמה הכניס ארון, ביקש להכניס ארון לבית קודשי הקודשים, נפתחו השערים רק בזכות דוד. באותה שעה נהפכו פניהם של שונאי דוד כשונאי גדרה, כן? זאת אומרת, גם רב חושב שהייתה מחילה על אותו אחר. מה המחלוקת? ריבונו של עולם, התחלתי ואין לכם שיש מחלוקת עצומה בין רבי שמואל בר נחמני לבין רבי יהודה אמר רב, והכל גועש ורועש, ובסוף רבי שמואל בר נחמני אומר, הוא חזר בתשובה והשם קיבל את זה, ואומר רב שהשם מחל לו על אותו עוון, הוא רק הודיע את זה בחיי שלמה. ההבדל, המחלוקת נשארה על השאלה מה אומרים בתפילה. מה אומרים בתפילה? אומרים אלוהי דוד או לא אומרים אלוהי דוד? אפשר להגיד אלוהי דוד ובונה ירושלים או אי אפשר להגיד אלוהי דוד ובונה ירושלים? זאת מחלוקת. זאת מחלוקת עצומה. זאת מחלוקת איך עומדים לפני השם ואיך מדברים אמת בתפילה. האם אפשר או אי אפשר להם? וזאת מחלוקת שזיעזעה את, את עולם המוראים בארץ ישראל ובבל, וכל געש ורעש, ועד היום זה עוד ממשיך לגעוש. אבל גם רב שמואל בר נחמני יודע מה כתוב בספר שמואל, רק הוא אומר, דוד הקים עולה של תשובה, והשם קיבל את התשובה, ולכן נשאר השם עמו גם אחרי החטא. וזה קשור לגט כריתות אותו לאשתו, וזה קשור לכל ההסברים האלה. למה, איך יכול היה להיות שהמחילה תהיה כזאת שהשם יישאר עמו? שהוא הנה הוא חזר, הוא חזר לירושלים, והשם הביא אותו לחזרה. וההבטחה לבית דוד נשארת. ורב אומר, נכון שהשם אכל לו על אותו אבון, ונכון שהודיע את זה בימי דוד, בימי שלמה, שנכנס בזכות דוד, נכנס לארון בקודשי הקודשים, אבל אי אפשר לומר אלוהי דוד, כי אין שכינה עמו אחרי החטא, לא כמו לפני החטא, בשום אופן אי אפשר לומר אלוהי דוד, בוודאי לא לפי לשון הרע, כי הלשון הרע זה הפסק של יחלקו את השדה, שם זה פסק, זה משפט של דוד פסק אותו, הוא לא מאפשר בכלל לומר אלוהי דוד לבונה ירושלים, כי הוא גרם לחלוקת בית דוד ולחלוקת הממלכה ולחורבן. וכן, יש פה מחלוקת עצומה, ולמרות זה, שתי השיטות אפשר למצוא את התשובה ואת הסליחה. בשתי השיטות. שתי השיטות הרבה יותר מורכבות, מי שלוקח רק את ההתחלה של הסוגיה, אי אפשר ללמוד ככה סוגיה. הסוגיה היא סוגיה של התנגשות עצומה בין שני גדולי עולם. רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, שקרוב לרבי, שקרוב לחכמי ישראל, ורבי יהודה אמר רב, שזאת העמדה הראשית של חכמי בבל. וכפי שאמרנו, המקום שבו התלקחה המחלוקת הזאת לסידור התפילה ונוסחת התפילה, מה אומרים לפני העמוד כשאומרים בוני ירושלים לפני הקדוש ברוך הוא, ואיך לומדים את ספר שמואל, והכל להתנקד בתוך הוויכוח הזה. ואולי אשרנו שמחלוקות כאלה כבר מאחורינו, שאין אצלנו חזנים שאומרים אלוהי דוד ובוני ישראל, ואלה צועקים להם אסור, ואלה אומרים מותר, ואלה אומרים ככה נוהגים אלוהים. אולי לפחות את זה חסכנו לנו, שאנחנו יכולים להמשיך להתווכח איך לקרוא ספר שמואל, כמו רבי שמואל בר נחמני או כאורה, עם כל הדקויות המעניינות של הקריאה הזאת, אבל נוסחת התפילה זה מוכרח. כן אומרים מגן דוד, וצמח דוד, אין עומדים אלוהי דוד ובוני ירושלים, לא משווים את דוד לעבוד, ולא אותה רמה. וזאת הכרעה בעלת משמעות חשובה. ועכשיו שוב לחזור לספר שמואל ולראות איך כל אחד מהחכמים באמת קרא אותו. כי יש פה הרבה מאוד דקויות שהסברתי רק חלק, ונתתי בעיקר את הדף הזה שמראה שיש שתי שיטות בחז"ל, שתי דעות, ויכוח עצום ונוקב, שהנפקא מינה שלו הייתה נוסחת התפילה.
מה זה התשובה?
כל מה שאני מביא טועה? מה, זה נוחת? ואם היה פטנט הלכתי, אז לא חייב שיש פטנט הלכתי.
אבל למה צריך את הפטנט
הלכתי? כדי לומר שזה לא מובן שלא יוכל לשכים. אם בליגן תגיד כאן אשתו, הוא חושב שזה מובן שלא יוכל לשכים, אז לא יכול להיות.
אז
אתה
I'm going to go to the next one.